שלום וברכה, אנחנו בספר דרך חיים מאת רבנו המהר"ל, נפרד בעמוד רש יוד זי במהדורת האחים הוניג, לונדון תשט"ו. כן, זה צילום של מהדורת האחים הוניג. יש היום מהדורות יותר טובות, אבל זה מה יש. זה לא תפשין תדבר, זה תפשין כף א', אלול תפשין כף א'. מה?
כן,
יש כל מיני. עכשיו מיכל הוציאו בשלושה כרכים נצח ישראל, שלושה כרכים תפארת ישראל, הם הכל מקורות, השוואות, הסברים, מפתחות, הכל זה יש. מכון ירושלים, מכון... לא, זה בבית וגן מכון ירושלים, זה משהו, זה כרכים כאלה שמנויים. הם הוציאו גם את כל הגור אריה, זה בשמונה או עשרה כרכים הוציאו. זה משהו, לא הוציאו חידושה גדול, זה יבוא, זה יבוא. כן, מקורות, השוואות, מפתחות, כתב יד. כן, הבעיה היא שהגור אריה אפשר ללמוד אותו בלי ללמוד את המזרחי, ויש מהדורה, אבל הם לא הכניסו את זה, את המזרחי, לתוך המהדורה שלהם, אבל יש מהדורה מדעית יפה מאוד בשישה כרכים של המזרחי. כן, זו, אז עכשיו זה כבר לא, זה... פעם ספרייה הייתה קטנה, אבל היה בה הכל. היום זה... טוב, עמוד רש יוד זין בעמודה השמאלית, בשורה השלישית, שמאבדין את העולם. מי מאבדין את העולם? הרשעים. כן, למה העולם נברא בעשרה מאמרות? שתי סיבות: כדי לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ניתן עונש לרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. וכאן נשאלת השאלה, יש לשאול, איך אפשר שהרשעים מאבדין את כל עשרה מאמרות ואין מאבדין חמה ולבנה, כוכבים ומזלות?
מה?
כן, אני לא יודע, אני לא ראיתי שהרשעים גרמו שפתאום גלקסיות נעלמו. נכון? ראית הרשע שגרם לגלקסיה להימחק? אפילו כדור הארץ לא נמחק.
אז זהו,
זה מה שלא ברור. העולם, הכוונה, עשרה מאמרות, כלומר, בתחום הרוחני, בשורשי המציאות, הם פוגעים, אבל בגילוי המציאות הם לא פוגעים. זה נשמע קצת בלוף. כן, איך אומרים? הרוצה לשקר ירחיק עדותו. מה? זה נשמע כאילו אנחנו אומרים שהרשעים מחריבים את העולם, וכדי להסביר איך הם מחריבים, הרי אנחנו רואים שהעולם קיים, אנחנו רואים הם מחריבים שם למעלה למעלה. ברוך ני, כן. אז זה נשמע כמו איזה בלוף. כן? כמו העיקרון של הרוצה לשקר ירחיק עדותו. כן, אתה רוצה להגיד איזה, אני ראיתי נחש שבלע אריה. כן, באמת, איפה ראית? הוא ראיתי את זה בניו זילנד. כן, מה, אתם לא מאמינים? כן, יש לך תמונות? כן, יש לי תמונות. את התמונות השארתי באלסקה. כן, רוצה לשקר? אני לא רוצה פיל בתוך נחש. כי נחש זה מאוד מסוכן, ופיל זה תופס הרבה מקום. אצלי זה קטן מאוד. אז מה אומר כאן? שמאבדים את העולם. יש לי שואל, איך אפשר שהרשעים מאבדים את כל העשרה מאמרות והם מאבדים חמה ולבנה, כוכבים ומזלות? ואין זה קשיא, כי הרשעים שהם עוברים המצוות שבהם תלוי העולם, כי העולם תלוי באדם שהכל נברא בשבילו, והאדם אי אפשר לו בלא מצוות. אם אין לו המצוות, האדם בטל. כל אדם, כל אדם, כל אדם יש לו מצוות, גם לגויים יש מצוות. זאת אומרת, מה זה מאבדים את העולם? את העולם של האדם. כי הרי מה אכפת לי שיש גלקסיות, שיש אוקיינוס ושיש דובים ביער, אם אין משמעות לחיים שלי? או? כי כל הדברים האלה הם סתמיים. כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? והשן כן, המצווה היא נותנת משמעות. כן? משל, למה הדבר דומה? למשבר הנפשי של הנסיך הקטן. זוכרים? מה היה המשבר הגדול בחיים של הנסיך הקטן? מה? כן, ודאי. הכרחי. מה? בפרק ד' פסוק כף ב', מה כתוב שם? מה? מה לא היה חשוב? בעיני מי? לא. הוא מדבר על המפגש בין הנסיך הקטן לגיאוגרף. נכון? אתה בא מכוכב לכת אחר? איזה יופי, אז אתה מגלה ארצות. אמור נא לי איך נראה כוכב הלכת שלך, ונוכל לכתוב את זה בספרי הגיאוגרפיה. רגע. יש פה בעיות בלי סוף. טוב. מה? אינני יודע. טוב. זה פשוט מכשיר שזקוק ל... המכשיר הזה ממש סובל מלחץ דם גבוה. אז קיצור, הנסיך הקטן מגיע אל הגיאוגרף, והגיאוגרף אומר, בוא נרשום את מה שיש לך בכוכב הלכת שלך. כלומר, במילים אחרות, תאר לי את העולם שבו אתה חי. אז הוא אומר, יש לי שלושה הרי געש, אבל שניים... מה? יש לי, כן, שניים פעילים ואחד אחד כבוי, אבל אין לדעת. נכון, אין לדעת. אז הוא רושם, שלושה רגש. וחוץ מזה, יש לי גם פרח. Yeah? אנחנו לא רושמים פרחים. אמר לו, מדוע אתם לא רושמים את הפרחים? הרי זה הדבר היפה ביותר שיש. אמר לו, אנחנו לא רושמים דברים שהם בני חלוף. שואל הנסיך הקטן, מה זה בר חלוף? בר חלוף זה מה שקיצו קרב. זהו, אבל אתם רושמים גם בכל זאת הריגש, ולפעמים הריגש נכבים. אומר, מה שחשוב זה ההר. ואז זה המשבר הגדול בחיים של הנסיך הקטן. מי שלא קרא פה לא יכול להיכנס לשיעור. זאת אומרת שהוא מגלה שמה שמהווה את רקמת החיים היותר רגישה שלו, למשל הפרח במקרה דנן, זאת אומרת, החיים החווייתיים, הקיומיים שלנו, אין לזה חלק בנצח. זה מזעזע. מה שאין כן ההרים נשארים, ואפילו הם פעילים או לא פעילים, זה לא מעניין אף אחד. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם אבסורדי. כן? זה נשמע כמו משהו של קפקא. כן? אתה נמצא בעולם שבו אין לך דיאלוג עם אף אחד. והדברים החשובים הם לא נצחיים.
אולי רק למי שההרים לא...
מי שחושב שהערים מדברים זקוק לאשפוז. כן, אבל אין לך עם מי לדבר. הפרח, כן, הפרח מדברים. תראה, זאת החוויה הפגנית, מה שאתה אומר. חוויה פגנית היא שכל דבר חי ועם כל דבר אפשר לדבר וכו'. אבל יש פה איזה מין הונאה עצמית. כן, למשל, גם כשאתה רואה בגמרא במסכת עבודה זרה, שלעזר בן דורדיה אמר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים, חמה ולבנה בקשו עליי רחמים, אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצינו. מכיר? אז אתה שמע, תוספות שואלים, עם מי הוא דיבר? הם אומרים שהוא דיבר עם השר של ההרים ועם השר של חמה ולבנה. כי באמת, החמה ולבנה, סך גם מה יש בשמש? יש ריאקציה אטומית, נכון? מעבר מהליום למימן, או ממן לאליו. אז עם זה אפשר לדבר, נכון? זאת אומרת שיש איזושהי בעיה שאנחנו חיים בעולם שאיננו מדבר עמנו, ודווקא איפה שיש דיבור, גם החיים הפרטיים שלנו, אנחנו בסופו של דבר קלים ומתים מן העולם.
אבל איפה הפרחים יש להם יותר משמעות מאשר לנו?
כי הפרחים זה מה שאני משקיע בו. למשל, עבור ילד קשירת שרוכי הנעליים זה אחד המבצעים הגדולים בעולם. כל יום הוא מנסה לקשור את השרוכים, לא הולך לו. יום אחד בגאווה אדירה הוא הולך לאמא שלו, מראה לו איך שהוא קשר את הנעל ההפוכה, הוא שם ימין ושמאל, והוא לא שם את זה בחורים הנכונים, אבל הוא מבסוט, מראה לי משהו, הנה קשרתי. זה גאווה אדירה. יום אחד הוא גדל והוא חושב, בעצם הוא שם לב שקשירת השרוכים זה לא דבר חשוב. אבל זה בעיה, כי הוא ממשיך לקשור שרוכים כל החיים שלו, כן? מילדותו ועד זקנותו אדם קושר שרוכי נעליים כל יום. ואין לזה, או שסקוטשים, לא משנה, אבל אין שום חשיבות לזה.
זה חלק מהחיים,
אבל בנצח אין לזה משמעות, וזה מה שכואב. איך גואלים את זה? הרי כל המבצע של הנסיך הקטן מכאן ואילך היא להעניק ערך נצחי לחולף. יש לנו פתרון לבעיה הזאת, המצוות. המצוות הופכות כל דבר במציאות לשייך לנצח. למשל, יש הלכה איך לקשור את צרוכי הנעליים, נכון? זה נפלא. לא משנה איך, אבל בזה אני הצלתי את קשירת הצרוכים מן הנשייה. מכאן ואילך, אותו מעשה שהוא פרוזאי כל כך, הרי כל אדם קושר צרוכי נעליים, אבל אני קושר לפי רצונו של הבורא. אז אם כן, יש ערך נצחי לנעשה.
זה סימן שנאלצנו לקבל ערכים נצחיים כדי להמשיך.
יפה. עכשיו, כשהרשעים אינם מקיימים את מצוות הבורא, הם מחריבים את העולם. זאת אומרת, העולם חסר, הופך להיות חסר משמעות, הוא טוב עבור. נכון, יש בו נופים נפלאים, אבל זה לא מדבר אליי. לכן זה מה שאומר כאן המהר"ל. בואו נקרא עכשיו בתוך הבפנוכו של הבתוכו. אומר כך, כן, שמאבדים את העולם. יש לשאול, איך אפשר שהרשעים מאבדים? טכנולוגיה הזאת. כן. איך אפשר שהרשעים מאבדים כל 10 מאמרות ואין מאבדים חמה ולבנה, כוכבים ומזלות? ואין זה קשה. כי הרשעים שהם עוברים המצוות שבהם תלוי העולם, כי העולם תלוי באדם, שהכל נברא בשבילו, והאדם אי אפשר לו בלא מצוות, ואם אין לו המצוות, האדם בטל. ומכיוון שהאדם בטל, אז כל ההוויה בטלה. ומצינו בתחילה, כאשר נברא האדם, נצטבע בשבע מצוות. זאת אומרת, שאי אפשר לאדם בלי מצוות. כן? ברגע שנברא האדם, מיד נצטבע בשבע מצוות.
למה מיד? שבע
מצוות
נוח, אבל זה
לא מיד. מיד. אצל אדם הראשון.
אחרי הפרעורות, בלבד.
מה פתאום?
לא, זה אצל נוח.
אל תגידו דברים שאתם לא יודעים, בבקשה. נאמר, ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל, נכון? אמרו חז"ל, ויצב זה איסור עבודה זרה, השם זה איסור ברכת השם, אלוהים זה מצד דיינים, מכל עץ הגן ולא מן הגזל, אכול תאכל ולא עבר מן החי. בסדר? כלומר, כל המצוות ניתנות שם. בסדר. לאמור זה עריות, בכל מילה ומילה שם בפסוק.
אפשר להגיד שאמור זה לא קנאה. אז גם כן, אין דברים אחד. לאמור זה מילה שאפשר להכניס הכל, ממש הכל.
לא.
כמו ברק.
מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? לאמור, אתה לא יכול לפרש את זה אחרת.
אני יכול.
אתה יכול, לא.
גם לאמור יכול, נכון?
כן, אבל אתם תטעו. לאמור פירושו איסור גילוי עריות. איפה זה כתוב? מביאים הוכחה שם, שנאמר שכחתי, אז מה? אפשר להוכיח. יש סוגיה במסכת סנהדרין הזה, כן, אף על פי שהכוזרי רבי יהודה לוי בספר הכוזרי אומר שזה הכל אסמכתא הפסוק הזה, אבל זה שחז"ל רצו ששבע המצוות תהיינה רמוזות בדיבור הראשון בין הבורא לאדם, זה כדי להראות את ההכרחיות של המצווה לאדם, שאי אפשר לאדם בלא סדר המרומם אותו מעל הטבע.
אפשר
להסתכל לזה אחר.
תחילה, לאדם אין אדם לא קיבל שום מצווה חוץ מהמשך החיים פרו ורבו. אחר כך, כשזה המצב הרוחני
שלו
יידרדר
אז על מנת לשלול את המחשבה שלך, לכן חז"ל חיפשו איפה שבע מצוות ניתנו כבר לאדם, לא לנוח. אז למה קוראים לזה מצוות בני נוח? משום שזה מפורש בתורה רק מנוח ואילך.
אבל אדם שכרגע נברא, איך הוא יכול להבין שזה לא סתם מילים, אלא שפה רמוזים דברים?
עד רבה, בגלל שהוא אדם הראשון, אז הוא בומבה של בן אדם. הוא מבין דברים שאפילו משה רבנו לא הבין. זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא.
שלמה בורא עולם לא יכול להגיד במפורש מה שצריך להגיד במפורש?
לא צריך להגיד במפורש. כי אם אתה יכול להגיד רעיון בשתי מילים או באלף מילים, מה אתה עדיף? שתי מילים. ומדרגתו של אדם הראשון זה מספיק. ועוד השביעית שלא לאכול מעץ הדעת. לא, לא, אז, באותו זמן. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. נכון, ויש עוד אחת שביעית שלא נמנתה לדורות, זה האיסור לאכול מעץ הדעת. אז היו לו שבע מצוות, בסדר? רק שש נשארו לדורות. אז אומר כך, ומצינו בתחילה, כאשר נברא האדם, מצווה ושבע מצוות, שתראה מזה, כי שבע מצוות שבן נוח מוזר עליהם, הם מה שייכים לבריאה. כי ביום שנברא, בו ביום מצווה על שבע מצוות. וכבר בארנו במקומו, שעניין מצוות האלו הם שייכים לבריאתו, כי המצוות הם תיקון האדם, שבזה נעשה האדם. ולכך תכף נצטווה האדם. וכמו שלבני נוח שייכים שבע מצוות, אשר הם השלמת האדם, כך תרייג מצוות הם השלמת ישראל, אשר בהם תלוי העולם. ואם אין המצווה, העולם בטל. על מה אכפת לי שזה ממשיך להתקיים למיליארדי שנים, אם אין משמעות לקיום הזה. מובן? כל זמן שהאדם לא הופיע, אין בקשת משמעות. משעה שהופיע האדם, האדם אינו יכול לחיות ללא משמעות. למשל, לא, לפני שהופיע האדם, נגיד בעידנים הגיאולוגיים, זה היה נורא שלעולם לא הייתה משמעות? לא היה נורא לאף אחד, יש אף אחד לא התעניין בזה. הדינוזאורים לא היה אכפת להם האם יש משמעות לעולם או אין משמעות. הם לא הלכו לשום פסיכולוג בעולם. בסדר? ברגע שמופיע האדם, הוא זקוק לפסיכולוג. עד כדי כך שבארצות הברית, אם אתה לא הולך לפסיכולוג, חושבים שאתה לא בסדר. כן, יש בעיה. כן? מה, אתה לא הולך לפסיכולוג? אז זאת אומרת שמכאן ואילך יש חיים סובייקטיביים הדורשים משמעות. בסדר? מכאן, אז ברגע שאתה מבטל את המצווה, זאת אומרת, מבטל את מה שיכול להעניק משמעות לחיי האדם, אז במילא העולם בכללו חסר משמעות. כן, בבקשה, דבר. זה מבואר בספר תפארת ישראל, מה שאתה שואל. כן, מה המשמעות לכך שהשלמות של האומות זה דרך שבע מצוות, ואצלנו זה 613 מצוות? מה התשובה? עיין, תפארת ישראל, פרק א'. מה כתוב בתפארת ישראל, פרק א'? שהאומות מבטאים את העולם הטבעי, ואלו ישראל את המדרגה הנבדלת. כן, ואגב, זאת הסיבה, כך אומר המהר"ל, שעם ישראל הוא עם קטן. כי אם עם ישראל היה עם גדול, היה העולם הזה חדל להיות העולם הטבעי והיה הופך להיות העולם הנבדל. משל, למה הדבר דומה? לצמצם במצלמה. הצמצם חייב להיות קטן ולאפשר מעבר קצר מאוד וקטן מאוד של אור. אם יהיה יותר מדי אור, הכל יישרף. מסקנה, מי האדם הנורמלי, היהודי או הגוי? הגוי. כלומר, האדם הטבעי השייך לעולם הזה, הסדר שלו זה שבע מצוות. למה שבע? שבע זה המספר שמודד את הטבע. לעומת זה, היהודי מאחר ושורשו ונשמה עליונה מאוד, הוא זקוק לטיפוח מיוחד. לכן זה הפער הוא של 613. עכשיו, זה לא פער כל כך גדול. כי אם תשים לב, כל אחת משבע מצוות בני נוח כוללת עשרות של מצוות שלנו. למשל, אחת משבע מצוות, איסור גילוי עריות. אצלנו כמה מצוות של גילוי עריות יש? זה 50. יש איסור עבודה זרה. כמה מצוות של עבודה זרה יש אצלנו? משהו ענק, 51 לפי הרמב״ם. זאת אומרת שהמצוות של בני נוח הם כללים גדולים שאצלנו מתפרטים להרבה פרטים. אבל זה לא כל כך הרבה יותר. פעם עשיתי חשבון, לקחתי את כל השיטות של כל הראשונים, מה שהשגתי, וכמה מצוות ניתנו לבני נוח, ואז יוצא 49. זה 7 כפול 7. 49 מצוות. אז הפער הוא כבר לא כל כך גדול כמו שחשבתי. כן, מה אתה?
שאנחנו עם קטן ומוכרחים להיות עם קטן, עם זה שככוכבי השמיים וככל הספרים.
ככוכבי השמיים, נכון.
אז אתה יודע כמה מיליארדים של גלקסיות וככל גלקסיות מיליארדים של כוכבים. אז
שתי תשובות לשאלתך.
וכל גם כן, פחות, אבל בכל זאת.
שתי תשובות לשאלתך. כן. התשובה הראשונה היא שכשהתורה אומרת שאנחנו נהיה ככוכבים, זה לא מבחינה מספרית אלא מבחינה איכותית. שערי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, הבט נא השמיימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. אז אם תוכל לספור אותם, הרי אי אפשר לספור. סימן שכשאני אומר לך כה יהיה זרעך, זה לא לעניין המספר אלא לעניין האיכות. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, אם עם ישראל הוא עם נצחי, אז אפילו אם הוא עם קטן, אם אתה עושה את החשבון לאורך הדורות של מספר היהודים, יש לך מספר גדול מן הכוכבים, נכון? לכן הגמרא אומרת שעם חתיכת אדמה אפשר להחזיר כל חוב. נגיד שלך חתיכת אדמה של 10 סנטימטרים על 10 סנטימטרים, אתה יכול שמה לשתול חיטה אחת, חיטה אחת בלבד, כל שנה אתה זורע מחדש, בסוף תוכל להחזיר את החוב. כן, איפה היינו? ובוא בערנו במקומו שעניין המצוות האלו שייכים לבריאתו, כי המצוות הם תיקון האדם שבזה נעשה אדם, ולכך תכף נצטווה האדם. וכמו שלבני נוח שייכים 7 מצוות אשר הם השלמת האדם, כך תרי"ג מצוות הם השלמת ישראל אשר בהם תלוי העולם, ואם אין המצווה העולם בטל. זה אגב תרי"ג ועוד 7 זה יוצא כמה? 620. זאת אומרת כתר. כתר. זאת אומרת, מתי הקדוש ברוך הוא מולך? כשמלכותו בכל משלה, זאת אומרת גם בישראל וגם באומות העולם. אלמלא 7 מצוות לנוח, חסר משהו בכתר של הקדוש ברוך הוא. זה היסוד האוניברסלי של היהדות. אגב, כמה אותיות יש בעשרת הדיברות?
18
אותיות יש ב...
618.
טוב, אז פה נאמרו מספר תשובות. 621, 619, 618 ו-620. מה נעשה? יש כמה אפשרויות. אפשר שאנחנו ניקח ספר ונתחיל לספור. אפשרות שנייה שאני אגיד לכם את התשובה. אמירי כבר אומר את זה? כן, התשובה היא שיש 620. כן, יש ממש שתי שיטות. מה? איפה אמירי אומר את זה? איפה אמירי אומר? כן, זה מעניין. טוב. ולכך אמרו ז"ל, סביר. אז למה הוא אומר את זה שם? הרי לפי דבר שזה 7 מצוות דרבנן, מה אכפת? מה זה קשור לסוגיה?
אני לא זוכר בדיוק את כל הנושא, אבל המספר שדיבר שם, 7 מצוות דרבנן, זה אשר לרעך.
כן, אשר לרעך זה דרבנן.
זה
יכול להיות? כן.
שבע,
כן. יש ספר שנקרא כתר תורה, כתב אותו יהודי בשם, נדמה לי, רבי דוד ויטל. רבי דוד ויטל מסביר שהוא עושה השוואה בין כל אחת מן האותיות של התורה לאחת מהמצוות, כל אחת מהאותיות של עשרת הדיברות לאחת ממצוות התורה. הוא מסביר איך זה קשור. זה עבודה יוצאת מן הכלל. טוב, איפה? ולכך אמרו ז"ל בשבת דף פחת, הוסיף ה' בשישי לומר לך כי תנאי התנה הקדוש ברוך הוא ממעשה בראשית. כן, הרי כתוב בכל יום, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, יום שני, שלישי, רביעי, חמישי. אחר כך ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. אז מה זה התוספת הזאת של ה בהשישי? הוסיף ה בשישי לומר לך כי תנאי התנה הקדוש ברוך הוא ממעשה בראשית. אם מקבלים ישראל את התורה מוטב, ואם לאו יחזרו לטוב ובוהו. מה הקשר בין השישי לקבלת התורה? השישי בסיוון. כלומר, תנאי התנה עד השישי בסיוון שישראל צריכים לקבל את התורה. כלומר, דווקא מכוח יום השישי הספציפי, יש יום שישי מסוים שמתנה את קיום העולם. כתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי, ויחולו השמיים וארץ. אז הקשר הזה בא לומר שאין, כי אין שלמות של השמיים וארץ בלי יום השישי. כי התורה היא השלמת הבריאה, כל מעשה בראשית תלויים באדם, כל הנבראים משמשים לאדם, וכדי מוכרח בחלק, שאמרו שם, אם אדם חטא בדור המבול, במה חיה והעוף, מה חטאו? אלא כיוון שכל העולם נברא בשביל אדם, אם אין אדם, מה צורך באלו? כן, כלומר, אומרים, זה משל מלך שעשה חופה לבנו. בהבנה חופה משהו משהו. אחר כך בטלה החתונה, אז המלך הרס את החופה. כן, אם לא צריך, אם נו לא פה. כן, אומר שם, מת הבן, מת הבן, ואז אם כבר הבן מת, אז לא צריך את החופה. והשלמת האדם הוא בתורה, כמו שהיא... אגב, האם הרמב״ם מסכים עם זה או לא? האם האדם, האם הרמב״ם מסכים עם זה שהעולם נברא בשביל האדם?
לא, הרמב״ם לא.
הרמב״ם לא מסכים?
לא, הוא אמר לא, הוא אומר שהאדם הוא לא
אומר כזה. אז תחליטו, העולם לפי הרמב״ם נברא בשביל האדם או לא?
לא.
אולי הרמב״ם
אומר שהאדם לא צריך לחשוב
שהוא אומר כזה. אבל הוא באמת כן.
לא, הרמב״ם אומר שלא.
אתם אומרים שהרמב״ם אומר שלא. מה אם הרמב״ם בהקדמת פרק חלק שאומר שכן?
רגע, לא, במורה נבוכים אומר שכן.
במורה נבוכים אומר שלא, בהקדמת חלק אומר שכן. מה נעשה? אז אתה כבר נהיה כמו באקדמיה, נכון? מה הרמב״ם באמת חשב? הוא חשב כמו פרק חלק או כמו מורה נבוכים?
חלק,
כמו חלק. למה? ככה כי זה מלטף את האגו שלנו? נו, אז תחליטו. אבל הרמב״ם מפרק חלק אומר שכן.
אחת, יש הרבה פעמים שהרמב״ם אמר ככה במורה
נבוכים,
וזה
בידי
לחד הקמה.
ככה טוענים באקדמיה.
הקורבנות.
כן, טוענים באקדמיה שהרמב״ם אמר בנושא הקורבנות דברים הפוכים במשנה תורה ובמורה נבוכים. זה פשוט לא נכון. אני עשרה פעם הייתי בהרצאה בקנדה. מישהו אמר, אני אמרתי שמה שזה לא נכון שהרמב״ם אומר במורה נבוכים שלא יהיו קורבנות לעתיד לבוא. אז מישהו מאוד נסער ממה שאמרתי, הוא אמר, זה לא נכון מה שאתה אומר, אני קראתי מאמר שאומר את זה. אז אמרתי לו, יש לו מקורות? אומר, כן, יש לו מקורות. אני אשלח לך את המאמר. שלח לי את המאמר לארץ, אחרי שחזרתי ארצה, הוא שלח לי מעבר לאוקיינוס, מאמר שלפי דבריו מביא מקורות לזה שהרמב״ם במורה נבוכים אומר שאין קורבנות לעתיד לבוא. קראתי את המאמר, היה כתוב שם, והרי הרמב״ם במורה נבוכים אמר שאין קורבנות לעתיד לבוא, ללא ציון מקור. פשוט, זה שטויות. יש לי הנחת יסוד שהרמב״ם האמין בכל מה שהוא כתב, ואני לא יודע הנחת יסוד נועזת, שהרמב״ם חשב את אותו דבר בכל הספרים. אז איך... הרב בנדיק עשה יותר גדול ממה שאני אומר. הוא גם הראה שהרמב״ם מתאים לתלמוד. כן? שמעולם הרמב״ם לא סטה מן התלמוד. נו, אז מה התשובה? פשוט מאוד. תסתכלו היטב במה שהוא כותב בפרק חלק, תראו שהוא אומר שהאדם הוא מרכז כל העולם שתחת גלגל הירח. ביחס לכללות הבריאה, כלומר, הגלגלים והמלאכים וכו', על זה כותב הרמב״ם במורה נבוכים, שהאדם איננו המרכז. יש מרכזים גדולים יותר. בסדר? אז כך שהרמב״ם במורה נבוכים, הוא אפשר לחלק, מסכימים זה לזה.
זה המלאכים לא הם נבראו בשביל מטרה אחרת.
נכון, נכון. עכשיו שים לב, מה הגמרא שהמהר"ל הביא כאן? הגמרא מביאה מה חטאו בהמה חיה ועוף שלא נבראו אלא בשביל האדם. זה גם הרמב״ם מסכים. בהמה חיה ועוף באמת נבראו בשביל האדם. אבל שהגלקסיות נבראו בשביל האדם זה הרמב״ם, זה שיגעון.
אני לא זוכר אצל מי ראיתי שכותב נגד זה כאשר מביא הרבה דוגמאות שהמלאכים משרתים בני אדם.
נכון, זה מחלוקת בין רבנו סעדיה גאון לרמב״ם. רבינו סעדיה גאון אומר שגם המלאכים נבראו לאדם. רבינו נחמן ברסלב. מה?
אפשר להגיד כמו הרמב״ם, הרי המלאכים כל הזמן מטפלים בנו.
כן, אני אמר לך. הרמב״ם אומר שהמלאכים לא מטפלים בנו, לא אכפת להם מאיתנו בכלל.
הרשעים שמאזינים את העולם, זה רק את העולם שמתחת לגלגל הירח.
לפי זה כן. כלומר, זה מה שגיד הרמב״ם, כן? זה לא מה שאומר המהר"ל, הרמב״ם אומר שגם המלאכים. רבי נחמן מברסלב, יש לו עמדה אמצעית. הוא אומר, האדם הוא באמת נמוך מן המלאכים, אבל הוא עתיד להיות גדול מהם. זאת אומרת, יש פה משהו דינמי. בסדר? השאלה אם אתה דן לפי אחריתו או לפי ראשיתו של האדם. כן. כן, יש מצב.
האדם בראשיתו, האדם הראשון, היה יותר גדול. נפל
מתחתם
במלאכים?
לא, גם פחות מהמלאכים. טוב, יש מדרשים כאלה, מדרשים כאלה. כן?
כאשר המלך נולד לו את בן,
אז הוא סופר לבן הזה אומנת ומורה ומישהו שמנקה אחריו ומבחינת מה מעניין כל אחד מהחברה האלה, לא מעניין אותו הבן שלו, מעניין אותו אולי המשכורת.
לא, 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 לא.
אבל המלאכים יבראו בשבילנו, וזה שהם יותר גדולים.
אני מבין שזה פגע, אני מבין שזה פגע בך. לא, זה לא מה שהרמב"ם כותב. אנחנו פה למדנו ספר מורה נבוכים. זוכרים? כמה שנים זה לקח לנו? שמונה שנים. אני אומר לכם, אנחנו למדנו את הספר של הרמב"ם מורה נבוכים שמונה שנים רצופות. כן? שמונה שנים. ואני רק גם זוכר שחיים כל שבוע היה שואל, האם באמת חייבים ללמוד את זה?
אם אני שואל את עצמי, למה נוכל?
כן, טוב. כן.
איך אפשר להשוות ייצור שיש לו חופש
בחירה? זה לא בכל מקום שלומדים שמונה שנים מורה נבוכים. כן, מה אתה אומר?
איך אפשר להשוות ייצור שיש לו חופש בחירה עם רובוט רוחני?
יפה. מה שאתה אומר, שיש מעלה לאדם שאין לה מלאך. שהאדם יש לו בחירה חופשית, זאת מעלה שאין לה מלאך. הרמב״ם איננו סבור שלהיות בעל בחירה זאת מעלה. הוא חושב שזה אדרבה חיסרון. כי מי שיש לו בחירה חופשית עשוי לבחור גם ברע. אז מה המעלה בזה?
למה הבורא לא ברא אותנו בלי אפשרות לבחור ברע? גם כן רובוטים מוכנים.
טוב, זה אפשר גם להגיד, אבל אפשר להגיד שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא כל מיני דברים, הוא גם ברא סוסים, ולסוסים אין יכולת לבנות מחשב, אז למה הוא ברא אותם? זה כל אחד מדרגתו. לנו יש מדרגה כזאת שאנחנו בוחרים בין טוב לרע.
לא, אבל זה אנחנו דומים לבורא שיש לו חופש בחירה, הוא יכול להחליט ככה וככה, ומלאך לא יכול להחליט שום דבר.
אבל הרמב״ם בשום מקום לא אומר שזאת מעלה. אפילו בפסוק, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, אז הרמב״ם מסביר את הפסוק כזה אחרת. הוא אומר, הן האדם היה כאחד, יש משהו מיוחד באדם, שממנו לדעת טוב ורע, הוא יודע מעצמו בין טוב ורע.
אבל בכל הגמרא סנהדרין שלמדנו, כוסם הרבה יותר חלק, נוח לו לאדם, כדאי לו לאדם, בעצם הגמרא אומרת בצורה די ברורה, לפחות מה שאני הבנתי, שזה כן מעלה.
שזה כן מעלה.
הנושא של בחירה.
איפה היא אומרת את זה?
עכשיו
שנברא יפשפש, מדרבה, זה יכול להיות הוכחה שזאת לא מעלה. נוח לו שלא להיברא, אם כבר נברא אז יש תיקון.
לא, אבל אמרנו כן, מבחינת נוחות זה נכון, זה יותר נוח שלא, אבל מבחינת
כדאיות
זה מעמיד
מבחינת הטוב. כן, זה נכון, זה נכון, ככה הסברנו. אבל הרמב״ם לא מחויב להסברים שלי. כן, אין קושיה עליו ממני.
עכשיו זה
מה שהגמרא, לא, לא, טוב, כן. יש ניסיונות כאלה. הלאה.
יש
מדרש
חדש
שתומך בשיטה
של הרמב"ם, יש הרבה שני. כל הדרשים שדברים על זה שהתורה לא רואים לתורה,
יש
מה שאומרים, ושמע
אחרי כל רעש
גדול,
הבנתי, הבנתי. צריך בשביל זה ספר מאמרי ראייה. יש פה מאמרי ראייה? יש, אני אבין. טוב. שלושים שניות. לא בטוח. זה בצבא לומדים כמה ששנייה זה זמן ארוך. כן, חיילים קמים ב-6 בבוקר, ב-9 הם עשו כבר חצי העולם. תודה. יש מאמר של הרב קוק בנושא הזה. היה יהודי אחד בשם הרב דוקטור זאב יעבץ. שמעתם עליו? מה הוא היה? מה? היסטוריון. כתב ספר דברי ימי ישראל. הוא היה יהודי ירא שמיים. הוא כתב את זה כדי להגיב על סגנון הכתיבה של היסטוריונים כמו גרץ וצ'ונץ. ויש לו כרך שבו הוא מדבר על הרמב״ם. הוא כתב ממש, אני חושב, 11 כרכים. אז יש לו כרך ששם הוא מדבר על מחשבת ישראל בימי הביניים. ושם הוא כותב בין היתר דברים חריפים וקשים נגד הרמב״ם. הוא אומר שהרמב״ם נטע מן הקו המרכזי של היהדות והושפע מן היווניות. והוא מביא לשם מספר הוכחות. ההוכחה, אחת ההוכחות זה מה שהוא אמר, מה שהרמב״ם אמר, שהאדם איננו מרכז העולם. והנה אתם רואים כאן הרמב״ם סטה מן המסורת המקובלת ביהדות. הרב קוק שקרא את זה, זה מאוד הרגיז אותו, שלח מכתב ארוך, שהוא בעצם פה מאמר, שלח מכתב ארוך לערב יאבץ. ושם הוא אומר, כל מה שאתה כותב אני לא מסכים. זה במאמרי ראייה מופיע גם, זה לאחדותו של הרמב״ם, עמוד 105. מה זה? לא, יש עוד משהו אחר. טוב, לא משנה, אז בעמוד 105 עד עמוד 112. שם הרב קוק יוצא להגנתו של הרמב״ם. אז בנושא המרכזיות של האדם. אז הוא כותב, והנה, מה שתפס הרב המחבר ז"ל, את רבינו, בדבר תכלית הבריאה, שהרמב״ם כתב שאין לצייר שהכל הוא רק בשביל האדם, אלא שיש מגמה עליונה של ההוויה כולה ידועה רק ליוצרה. הרי אנו צריכים להחזיק טובה לרבינו על אשר גילה את דעתו שהיות כל ההוויה כולה בכללותה רק לצורך האדם, אין זה יסוד שהתורה עומדת עליו. הוא אומר, צריך להגיד קודם כל תודה רבה לרמב״ם שהוא פרסם דעה כזאת. מדוע צריך להודות לו? כי הוא סיפק בידינו נשק נגד הכופרים. למה? כי הלא כל הכופרים שנתרבו בעולם, בייחוד מאז שנתרחבו הגבולים הקוסמיים על פי שיטתו של קופרניקוס והבאים אחריו, לא יסדו את כפירתם, כי אם נגד זה היסוד, שחשבו שכל עיקר האמונה מושרש הוא רק על היות האדם מרכז היש כולו. ובעת שהציור היה שהארץ עומדת באמצע והגלגלים סובבים עליה, היה ציור זה נוח להתקבל. אבל עכשיו שהציור נתרחב עד כדי התפיסה שכל הכדור הארצי כולו לא נחשב כי אם כמו גרגיר קטן בתהום אינסופי, באו מזה לכפירה מוחלטת. כן, אמרו הקופרניקאים, כל האמונה הדתית בנויה על ההנחה שאדם עומד במרכז הבריאה, אבל עכשיו שאתה רואה שהאדם איננו במרכז הבריאה, זה סימן שכל הדת נפלה. אתה רואה, אומר הרב קוק, לא, קדם לכם הרמב״ם. הרמב״ם היה דתי, ובכל זאת הוא חשב שאדם במרכז הבריאה. על כן צריכים אנחנו להתפאר בהשקפתו של רבנו שהציל את מעמד האמונה בכללותה, במה שהורה שגם אם נאמר שהתכלית של כל ההוויה הוא כולל יותר ממין האדם, בכל זאת יש מקום לתורה ואמונה. עכשיו הוא ממשיך הלאה, ובכלל, אני כאן מדלג על איזה 10 שורות, ובכלל אין להחליט בשאלה כללית מופשטת כזאת שהיא ניתנה להיקבע בתור שיטה של אמונה בישראל על פי צד אחד. עכשיו שאלת אם יש מקורות שאומרים אחרת מהמדרשים שהבאת, נכון? אתה שאלת. והרי אפילו הקבלה המסתורית על פי יסוד הזוהר והאריזל גם כן אמרה, סוגריים, עץ חיים, אחל, אדם קדמון, שער א', ענף ב', רוש, עיגולים ויושר, סגור סוגריים, שיש שתי סברות, אם הגלגלים הם יותר נעלים בתוכן ההוויה מכדור הארץ, או להפך שהכדור הארצי הוא יותר נעלי וחשוב. כן, כבר בקבלה מצאנו דעה כזאת. והם הרי אינם יכולים להיות חשודים בנטייה יוונית לעומת חוכמת ישראל. אלא שבאמת, עכשיו נביא לך עוד מקום המדרש, מקום המדרש. אלא שבאמת כל הדברים הללו על דבר תכלית הכללית של ההוויה, הם הדברים שיוכלו להיאמר רק לסבר את האוזן, כדי לבאר על ידם את הזיקה המוסרית העליונה של האדם ודבקותו אל בוראו יתברך. שלפעמים הציור התכליתי המקושר עם יצירת האדם ותוכן חייו הוא הגורם לרומם אותו. כלומר, לפעמים זה כדאי להגיד לאדם, תשמע, אתה מרכז העולם, למה זה חשוב? ככה הוא פחות מרגיש אחריות, הוא מרגיש שהוא עושה משהו גדול, אידיאלי, חשוב. ולפעמים יש שהחשבון של ההתבטלות והאפסיות של האדם לגבי היצור כולו, שהוא מעשה השם הנורא, גורם להלביש אותו גדולה וענוות צדק. כלומר, אולי לפעמים כדאי להגיד לאדם, תשמע, אתה כלום.
כמו עם האור, שהוא צריך שהוא יהיה חלקיקים בשביל
למכשיר אופי
מסוים, חלקיקים.
נכון. גאי, בדיוק. ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, וחלילה לומר על אחת מהידיעות הללו שהיא חיצונית ויוצאת מכלל חוכמת ישראל. זאת אומרת, מה הוא אומר כאן? רוצה להגיד שמה שאמת זה מה שמוסרי, מה שמשרת את המוסר הוא אמת. זה מעניין. זאת אומרת ש עכשיו דברים אלה נאמרו כבר בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם האחרון, שאם תזוח דעתו עליו יאמרו לו יתוש כדמך, נכון? ועל זה נאמר, אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפיך. מה זה אחור? זה אחרון, קדם זה ראשון. אז איך אחור וקדם צרתני? אחור למעשה בראשית וקדם למעשה מרכבה. ובכלל, אחר כך הוא מזהיר שאולי גם הרמב״ם בעצמו יסכים לזה. עכשיו, זה, אני רק רוצה לשאול על דברי הרב קוק. דברי הרב קוק הם יפים, אבל הם מעוררים שאלה. איך אתה החלטת שמה שמוסרי זה האמת? אי אפשר להגיד שדבר הוא אמת וזהו? אולי גם להשתמש בדבר שהוא שקר לצורך התיקון המוסרי? מה אתה אומר?
אני אומר שמקור המוסר, מקור האמת, זה אותו מקור. אז לכן...
מניין לך זאת? שמקור האמת ומקור המוסר הוא אותו מקור?
מבורא עולם, זה מובן.
בורא, יפה. אמרת את המילה בורא. זאת אומרת, מאחר והעולם נברא, אז יוצא לפי זה שמקור האמת הוא בעצמו מקור המוסר. אבל מי אמר עדיין, עדיין אין לך הוכחה שכשהקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, הוא בורא אותו על יסוד המוסר. אני רוצה קצת להעמיק בתשובה שלך. מה זה לברוא? להעניק מציאות לזולתו. זה חסד. כלומר, האקט של הבריאה הוא המוסר בה' הידיעה. זאת אומרת, אם אתה אומר שההוויה כולה היא תולדה של תנועה מוסרית, יוצא לפי זה שזה יהיה צודק לומר שהאמת על ההוויה זה יהיה מה שמתאים למוסר. ולכן אם המוסר פה הוא אמביוולנטי, שלפעמים כדאי שאדם יהיה במרכז, לפעמים כדאי שהוא יהיה בצד, אז סימן ששניהם אמת. כי המוסר לפי זה הוא מהות ההוויה.
אבל אפשר לדעת מה האמת לפי המוסר, לפעמים גם מוסר אנחנו לא יודעים.
לא, אנחנו יודעים מוסר. כן, כן, אנחנו יודעים. כן, אבל זאת אמת אמביוולנטית, זאת אמת שיש פה שני צדדים.
יש גושפנקה בשפה העברית למה שאמרת. הרי אמת זה א' מן כף. וחוץ מ-22 אותיות יש עוד 5 סופיות, נכון?
נכון.
אז סך הכל 27.
נכון.
אז א' זה עוד ראשונה. הייתה האחרונה, ומם יהיה במספר 14, בדיוק באמצע.
נכון.
של כל זה. זאת אומרת שזה מקיף הכל. אמת, זה דבר שמקיף הכל.
אבל איפה המוסר?
איפה? עכשיו, אמת, אמונה, ואם זה אותו שורש, אם.
נכון.
אם זה אם של הכל, כן? ואם, אין דבר חסד יותר מאם.
יפה. אוקיי, מאה אחוז. אוקיי, רבותיי, אנחנו עוברים עכשיו לספר דרך השם לרמח"ל. Pam, 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 pam.